אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב באף חזיר, אישה יפה וסרת טעם, ואומר, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. התקרה חרות אל החירות, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. וכל מי שעוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה, שנאמר, וממתנה נחליאל ומנחליאל במות. זה דברי המשנה הזאת, בשם רבי יהושע בן לוי. יש הרבה שאלות במשנה הזאת. א', מדוע כל יום ויום צריכה בת קול לצאת, שתצא פעם בשנה, פעם בחודש? למה כל יום? שנית, מי שומע את הבת קול? כל המפרשים שואלים, לא שמענו מישהו ששמע את הבת קול ובא להגיד. נכון, רבי יהושע בן לוי אומר, והוא נאמן עלינו, אבל אם היא יוצאת, היא יוצאת כדי שישמעו אותה. אם כן, מי שומע? שלישית, למה אמר מהר חורב? הרי יש לו שמות אחרים גם, הר סיני, זה יותר פשוט. שאלו מה זה הר חורב, יגיד שזה הר סיני, ולמה נקרא שמו חורב, שירדה חורבה לאומות העולם עליו. לקרוב, נראה את החורבה הזאת. ואחר כך מכרזת ואומרת, אוי להם, מה זה אוי להם? אוי לבריות, אוי להם לבריות. מה אלבונה של תורה? למה מזכיר אלבונה ישר? תגיד קודם כל, תגיד שאלה שלא עוסקים בתורה, אז הם מעליבים אותה. מה זה אוי להם לבריות מהאלבונה של תורה? וכן הלאה, כל המשנה לא מובנת, דברים מאוד סתומים. הוא אומר שכל מי שעוסק בתורה, הנוסח הקדום היה תדיר. מעניין שבמשניות האחרונות לא מופיע המילה תדיר, וכך אצל רוב גרסת הראשונים, שכל מי שאינו עוסק בתורה תדיר, נקרא נזוף. ומה הראיה? שנאמר נזם זהב, נזם זהב באף חזיר. איך משמע שמה שאם לא עוסק בתורה נקרא נזוף? מה הקשר? אחר כך עבר חרות על הלוחות. טוב, כל דברי המשנה האלה צריכים ביור בקיצור, והתירוץ הוא כך. קודם כל צריך לדעת שכשעמדנו על הר סיני נצטבנו בכל מצוות התורה, ואחד ממצוות התורה זה גם לימוד תורה. ונסביר מה זה לימוד תורה. לימוד תורה זה כולל שני עניינים, רבותיי. האחד, לימוד תורה, היום לצערנו הדבר הזה מאוד מאוד מטושטש, שלא יודעים את התחומים בנושא הזה. האחד, לימוד תורה זה כדי לדעת איך לקיים את המצוות, לדעת את ההלכות של כל מצווה ומצווה, ולדעת מה ציווה השם אלוקנו אותנו. זה עיקר לימוד תורה, זה הראשון. ואחר כך, גם אם אדם יודע את כל החובות והאיסורים, ובוא נגיד לדוגמה, הוא חושב שהוא איזה בוגר פקולטה, אז הוא סיים איזה ישיבה או בית מדרש לרבנים, והוציא משם תעודה, עדיין שום דבר הוא לא עשה, כלום הוא לא עשה. כי כל רגע ורגע אדם חיה בלימוד תורה, יש בנוסף לכך, גם אם יהיה גאון שבגאונים, ויהיה עמוד התורה, עמוד העולם בתורה, שלא יהיה דבר בתורה שהוא לא יודע, אין רגע שאדם פטור מלימוד תורה שנאמר, והגית לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. למען תשמור לעשות ככל הכתובות. וזה אחת הסיבות של הקדוש ברוך הוא ברא שכחה בעולם, שאם לא הייתה שכחה היינו לומדים את התורה וזוכרים, ואז אומרים די, אנחנו פטורים. עכשיו שיש שכחה אז הוא יודע שהוא חייב ללמוד. אבל זה יוצא שזה לימוד תורה מחולק לשני עניינים. האחד, לדעת את האסור והמותר, לדעת מה מותר עלינו, מה החובות שלנו, כמו שכותב רבי משה חיים לוצאטו, לדע מה חובת האדם בעולמו, ואחר כך גם עצם עסק התורה הוא לימוד. עכשיו, מה זה העלבונה? אמרנו העלבונה של תורה, צריך לדעת. להבין מה זה תורה, זה צריך ללמוד כל החיים כדי לדעת בכלל מה זה תורה. תורה זה מין חוכמה נפלאה מאוד של הבורא יתברך, שרוב, רובה, רוב רובה וכולה כמעט נעלמה מאיתנו ואנחנו לא יודעים מה היא. והמלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא בזמן שמשה רבנו עולה להר סיני, חמדה גנוזה תתקעה דורות קודם שנברא העולם, ואתה מבקש להתנה לבשר ודם, חמדה גנוזה. ועל מי הם כתרגו? לא כתרגו עליי ועליך ועל הדור שלנו והדור שלפנינו ואנשים פשוטים או בינונים, כתרגו על רבם של כל ישראל, משה רבנו, איש הנבואה, איש התורה, איש החוכמה, איש היראה, איש המדע, לא היה כמוהו. משה רבנו בכבודו ובעצמו בא לקבל את התורה ורוצה לתת אותה לישראל, והיו המלאכים ואומרים, מה אתה נותן אותה? חמדה גנוזה. התורה הקדושה, צריך לדעת מוריי ורבותיי, היא תורה פנימית עמוקה מאוד מאוד. אם רבנו הארי, די אם ניקח דוגמה קטנה, רבנו הארי מסופר עליו שהיה כל יום שבת ישן איזה רגעים אחדים, היה ישן רבנו הארי כדי לקיים מצוות של שינה בשבת תענוג, והיה רבי אברהם הלוי תלמידו רואה את שפתיו דובבות והתכופף לשמוע מה הוא אומר, וכשהתעורר הרב אמר לו שהוא שמע חידושים למעלה בעניין האתון של בלעם. אמר לו, אולי תגיד לי מה החידושים שמעת? אמר לו, 80 שנה לא יספיקו לספר את החידושים שאני שמעתי כעת. אז אם כן נבין מה זה תורה, מה זה עומק של תורה, מה זה גודל של תורה, מה זה רוחב של תורה, זה א', ב', התורה עצמה עם כל הפירושים שלה, עם כל הפרפראות שלה, איך אמר עליה הזוהר, אורייתא אורייתא. כמה את חשובה, דומה לעץ, מה העץ הזה? יש לו פירות, יש לו עלים, יש לו ענפים, יש לו גזעים, יש לו עץ, יש לו הגזע, יש לו שורשים. כך את התורה, יש בך כל מיני דברים, פרפראות, גמטריאות, רזי אורייתא, משלים, פשטים, הלכות, חוקים, משפטים. התורה שלנו היא תורה עמוקה מאוד. כל העולם כולו בנוי עליה. אבל היא ביסודה היא תורה רוחנית. היא דבר מופשט שאי אפשר להקביל אותו. כשירדה פה לעולם הזה, היא התגשמה. ותראו, אסור לנהוג על שום מנהג שיש לישראל. דוגמה, לפני איזה שנים, 20-30 שנה, היה איזה ערעור, התחילו לצעוק איזה קבוצות של אנשים, ביניהם גם תלמידי חכמים. מה פתאום הלוחות, שאנחנו מציירים את הלוחות, תמיד תראו הציור של הלוחות, איך מציירים, למטה מרובע, ולמעלה עגול. כולם שאלו מה זה, מה פתאום. והיה איזה חכמים גם שהתחילו, ויש שהתחילו לצייר מרובע, גם למעלה מרובע וגם למטה מרובע. מחילה מכבודם הם טועים, שיסלחו לי עם כל הכבוד. דבר, אי אפשר לשנות דבר אם אתה לא יודע את העיקר ואת השורש והמהות של כל עניין. תחקור ותבדוק למה הציור הזה ישנו מאות שנים. לא לחינם ציירו את זה. זה לא איזה מישהו בא והמציא את זה מהבטן או שלף מהשרבול. אתה בא, אתה לא מצאת סיבה לזה, זה לא מצדיק שאתה יכול לשנות. מצאנו בחסדי השם, הרמ"ק לפני 500 שנה כותב, ל-500 שנה, ראש המקובלים, זה רבו של רבנו הארי, כותב בספר אור החמה בפרשת יתרו, כותב דן שהלוחות כשירדו מהשמיים רוחניות היו, בדוגמת שתי טיפות מים. הלא הגמרא אומרת, אלמלא כתוב ואפשר לאומרו, מלמד שמסלקחם הקדוש ברוך הוא מסרם בידו של משה. הלוחות, יש דבר כזה, מישהו יכול לגוע חס ושלום ביד של מלאך, יישרף מיד. או להחזיק דבר שמלאך יושיט לו, גם כן יישרף. על אחת כמה וכמה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ריבון כל העולמים, אדון כל האדונים, כי השם אלוהיך אש אוכלה הוא, ועלה אליי ההרה, והיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה, והמצווה שכתבתי לאורותם. הפסוק אומר, והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים הוא. הקדוש ברוך הוא כתב, אתה יודע מה זה הקדוש ברוך הוא כתב? הרות על הלוחות. הקדוש ברוך הוא כותב. אומר הרמ"ק, כשהלוחות ירדו מלמעלה, הם היו כמו, הם שתי טיפות. שירדו, הלכו וירדו, הלכו והתגשמו, הלכו ונקרשו, ונשארו חלקם העליון רוחני וחלקם התחתון גשמי. זה מפורש בגמרא. הגמרא אומרת, אורכם של לוחות שישה תפחים, שני תפחים כביכול, כך אומרת הגמרא, בידיו של מי שאמר והיה עולם, שני תפחים בידיו של משה, נשארו שני תפחים לא כאן ולא כאן באוויר. זה הלוחות שמסר אותם למשה. אומר הרמ"ק, כשירדו הלוחות האלה הם היו אור. ירדו למטה, עמדו על ההר, עמדו על ידיו של משה, נהיו פס ישר, איך שמציירים אותם. למעלה נשארו רוחניים כאלה, נשארו כמו כיפות, שתי טיפות של מים. עכשיו, כשמטפטף מים, אתה מסתכל על השולחן או על, או על הקיור או על השייס, אז אתה תראה את טיפות המים מלמטה הן שטוחות, קבלות את צורת המשטח, ולמעלה נשארות עגולות. כך זה גם כן בשלג, בברד, בקור בעיקר אפשר לראות איך שהן נקפאות. ככה היה עם הלוחות. לכן מכאן הנה ראיה שהלוחות היו למעלה עגולות ומלמטה ישרות. אומר אותו דבר התורה הקדושה. תורה הקדושה, חלילה לנו לחשוב שזה כל התורה. אנחנו קוראים את התורה, ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. טוב, זה האותיות האלה. להבדיל יבוא בן אדם ויאמר שגם בן בשר ודם יכול לכתוב דבר כזה. כך אומר הזוהר בפרשת בעלותך. שמי שאומר שהתורה היא סיפורים, תצא נשמתו, כך אומר רבי שמעון, מפני שגם בשר ודם יכול לכתוב סיפורים, ואולי יותר יפים. אבל התורה היא לא סיפורים, התורה היא חוכמה אלוקית פנימית. וכשירדה לפה לעולם הזה, התלבשה בתוך האותיות הללו של התורה. נמצא התורה כאילו נעלבה, היא נעלבת בהווה. למה היא נעלבת? כי היא במהותה היא רוחנית, היא לא התורה הגשמית הזאת, היא לא הפשט הזה. יש בזה עומק, בכל דבר בתורה יש עומק. תראה, הגמרא אומרת, אם אדם לא יכול ללמוד תורה, הוא, או שהוא לא לומד תורה, הוא נענש על כל רגע שהוא לא לומד תורה. אבל, מה זה נקרא גדר של עוסק בתורה? אומרת הגמרא, אפילו ישב כל היום כולו, ואמר, ואחות לא טען תמנע, ואחות לא טען תמנע, ואחות לא טען מחשמה היא ומחשמו הוא. מי זאת לא טען ומי זאת תמנע? אלה ממזרים בני ממזרים, אלה משפחת אליפז בן עשיו, הרי הייתה ממזרת, לקח ממזרתה, ככה הגמרא אומרת. אבל זה כתוב בתורה. אם אתה קורא פסוק מן התורה, אפילו שזה לא פסוק שלם, זה חצי פסוק, רבע פסוק. ואחות לא טען תמנע. הרי זה נחשב עוסק בתורה. אז מה אתה רוצה להגיד לי שאחות לא טען תמנע, זה הפשט של התורה? זה כל התורה, זה התורה שלנו. בוודאי שיש בזה פנימיות, סודי סודות, אנחנו לא מבינים. תילי תילים של סודות. וזה העלבונה של תורה. מה העלבונה של תורה? התורה התגשמה במילים גשמיות, ולמה? בגללנו, כדי שנוכל להבין. הרי מה זה דומה, אומר הגאון חידה? קח מלך, שהוא גדול, מלומד, חכם, ירא אלוקים, בעל מידות טובות, חסדים, שכל רגע אצלו יקר מפז, שיכול לשבת ולעסוק בתורה ולחדש חידושים עצומים. ובאמצע שהוא עוסק בתורה, הניחו אצלו איזה תינוק, מה הוא יעשה? אין אף אחד שישמור עליו. אמא שלו הלכה ללדת. והאבא לא יודע איפה הלך, הלך איתה. אולי גם הוא רוצה ללד, אני לא יודע. נשאר התינוק הזה בבית, הוא בוכה. מה עושה המלך? עוזב את הספר, עוזב את השרים, עוזב את הכל, יושב ומתחיל לשחק לפני התינוק. מתחיל לקשקש לו כל מיני חצאי מילים, ומצלצל לו בפעמונים, כדי שישתוק, כדי שירגע. אומר כך זה התורה הקדושה. התורה הקדושה היא חמדה גנוזה, היא פנימית, היא עצומה. מה עשה הבורא יתברך שמו? כדי שאנחנו, כשאנחנו מגושמים, והמוח שלנו מוח מאוד מאוד מגושם, שמגשם כל דבר, ולא יכול לקלוט דברים פנימיים וסודות רוחניים, מה עשה הבורא יתברך? לקח תורה וכתב אותה בצורת סיפורים, בצורה של מקרא, שאתה תקרא אותה, ויהיה דבר שווה בכל נפש, יבוא התינוק בן יומו, שעכשיו מתחיל רק לדבר, מתחיל להבין את סיפורי התורה, יבוא אדם יותר מבוגר, ילמד את זה יותר לעומק, ויבוא החכם ילמד את זה עוד יותר לעומק, ויבוא הגאון הגדול ביותר ויבין את כל צפונותיה ורזיה וסודותיה. אבל חלילה לומר שכל התורה כולה זה רק הסיפורים והדברים החיצוניים והשטחיים שיש בה. אומר, זה העלבונה של תורה. שהרבה אנשים בעולם חושבים שזה כל התורה. זה הסיפור המקרא הזה, הוא למד, יש לנו מורה לתנך, מורה לסוציולוגיה ומורה לנומרולוגיה. אלו ואלו נשרפים בבית הדשן. מה יש לנו מהם? זה, אתה חושב שזה כל התורה? עכשיו התורה צועקת ואומרת, תראה שאני הייתי מוכנה לסבול הגשמה ולסבול את כל החיצוניות הזאת בשביל שאתה תעסוק בי. ואתה לא עוסק בי? אומר, אוי להם לבריות מהעלבונה של תורה. אז זה התחיל לצעוק שהתורה הייתה צריכה להתלבש בגשמיות ולסבור עלבון, ואנחנו לא עוסקים בה. עכשיו זה דבר אחד. דבר נוסף, מה זה? אמרנו, למה בכל יום ויום בת כל יוסף? למה כל יום? מה זה כל יום? יש, למדנו לא מזמן, יש גמרא מסכת מכות. עכשיו זוכרים, פעם דיברנו שאיברי האדם, כל עבר מכוון כנגד איזה מצווה. יש תרי"ג מצוות ניתנו למשה בסיני, ככה גמרא מסכת מכות אומרת. והם רמח מצוות עושה ושסח לא תעשה. רמח מצוות עושה כנגד רמח איברים, שסח לא תעשה כנגד שסח גידים. אבל גמרא שם אומרת עוד, שכל יום יש לו לב כנגדו, שסח לבים כנגד שסח ימים בשנה. בשנת חמה זה 365 יום, שסה. דרש רבי סמלאי, תרי"ג מצוות ניתנו בסיני. והוא אומר שמה, בכל יש להם איברים בגידים כנגד הימים. בא מדרש תנחומה ואומר, דע שכל יום ויום שזורחת השמש, בשעת השמש, יוצאת בת קול וצועקת ואומרת, משביעך אני, ומי שאמר והיה עולם, גוזרני עליך בשם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאל תעבור בי היום ואל תכריע את עצמך ואת העולם כולו לקו חובה. כל יום משביעים אותו שהשמש יוצאת. אז תלוי, אם הוא בבית הכנסת מתפלל עזרה וטוב לו, אם הוא ישר על מיטתו, אז כשהוא ישר על מיטתו הוא עדיין עצל. בא אותו יום שהשמש יוצאת, בא אותו יום ניגש לאדם, אומר לו באוזן, אני משביע עליך, ומי שאמר ביה העולם, שהיום לא תעשה עבירה ולא תכריע את עצמך לכף חובה. אומר, זהו, בכל יום ויום בת קול יוצאת. למה כל יום? כל יום. אז אומר, טוב, שמעתי אתמול את הבת קול, שמעת אתמול את הבת קול, חזק וברוך, אבל היום, היום יוצאת השמש, כן, אתה קם לעבודה, כן, אתה אוכל ארוחת בוקר, כן. אז כמו שאתה אוכל, כמו שאתה דואג לצרכים שלך הגשמיים, תדאג לצרכים הרוחניים שלך. לכן, בכל יום ויום, בת קול יוצאת ואומרת. ועדיין, כדי להבין את זה קצת יותר, בגמרא מסכת מגילה, בדף כף זין, שם הגמרא אומרת, שנבוזרדן הגיע לארץ ישראל, בעוונותינו הרבים, מחריב את בית המקדש בתשעה באב, כתוב שם בפסוק, וישרוף את בית השם, ואת בית המלך, ואת כל בתי ירושלים, ואת כל בית גדול בירושלים. אז כתוב ככה, הגמרא אומר, טוב, בית השם זה מובן, זה בית המקדש, בית המלך זה הארמון של המלך צדקיהו, מובן, ואת כל בתי ירושלים, מובן שהוא חרב את כל בתי ירושלים. עד היום שחופרים מוצאים שם קירות שרופות, אבנים שחורים שרופים, אפילו בכותל המערבי שאתה מסתכל למטה אתה רואה הכל שרוף, רואים את האש ביצת, אש בציון, ועדיין ירושלים לא שלנו והר הבית לא בידינו. ועדיין, מה זה יום ירושלים? כתוב בעל נהרות בבל, זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ארו ארו עד היסוד בה. עכשיו זה ארו ארו עם חותמת של מדינת ישראל גם. פעם זה היה תחת חסות ירדן, ארו ארו, היום זה גם תחת חסותנו וחוגגים. עכשיו שרפו את כל הבתים של ירושלים. מה זה ואת כל בית גדול? שואלת הגמרא, איזה בית גדול נשאר? בית המקדש נשרף, הכל נשרף. מה בית גדול? רבי יוחנן ורבי יהושע בן נבי. שוב, רבי יהושע בן נבי זה בעל המאמר הזה כאן, הוא היה חברו של רבי יוחנן, שניהם חולקים. אחד אמר, זה בית שמגדלים בו תורה. זאת אומרת, היה איזו ישיבה גדולה ששם כל החכמים, מי שהיה צריך להיות חכם, למד שם. שם היה מקבל את הסמכות שלו, את ההסמכה שלו לרבנות. זה נקרא בית גדול. אחד אמר, לא, זה בית שהיו מתפללים בו. כנראה מחוץ לבית המקדש, זה בית גדול ששם היו מתפללים. וכל אחד דרש פסוק. אחד אמר שזה תורה, שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. משמע, איפה שיש תורה, נקרא גדול. אחד אמר תפילה, אומר זה לא בבית של גדולה, שנאמר, ויספר לו את כל הגדולות אשר עשה אלישע. מה הגדולות שעשה אלישע? שיתפלל. אז תפילה. יוצא, אומרים שרבי יהושע בן נבי, אומנם הגמרא לא אומרת לנו בפירוש מי אמר מה, מי אמר תורה ומי אמר תפילה, אבל הוא רבי יהושע בן נבי.
שבת פה ואומר, בכל יום ויום, בת קול יוצאת מהר חורה ואומרת, ובז'אן בנביא, שהוא היה דוגל, שבית גדול זה תורה, זה בית תורה, שזה העיקר, בת קול יוצאת מהר חורה ואומרת. למה אמר מהר חורה? צריך לדעת כלל רבותיי, שאם אין תורה, אז יש חורבן. איפה תורה? לא מצליח. אדם בונה בית, שהוא בונה בית, הוא צריך להזכיר שם שמיים, הוא צריך ללמוד שם תורה. פעם ראשונה שהוא בא הביתה, לפני שהוא ישן שם, מה צריך לעשות? ללמוד תורה. בונים בית הכנסת, לפני שבונים, יורים את האבן הראשונה, נקראת אבן הפינה, לומדים תורה. אדם בכל דבר שעושה, מלד בנו, לילה לפני הברית, מה צריך לעשות? להביא אנשים שישבו, יעסקו וילמדו תורה. וכן הלאה. תמיד כל דבר ודבר שאדם מתחיל, צריך דבר ראשון לעשות תורה. אז התורה היא התחלה של הכל. אומר תדע, שמקום שאין תורה, במינן שם יש חורבן. כשאין תורה, אז חס ושלום זה חורבן. עכשיו, ידוע, יש לפעמים אדם יש לו תורה, אבל מידות טובות אין לו. מה שווה אדם, אין תורה בלי מידות. אם אין דרך ארץ, אין תורה. אם אין דרך, תורה אין דרך ארץ, אבל גם אם אין דרך ארץ, אין תורה. הוא אומר, נזם זהב באף חזיר. עכשיו, לפני זה נבין קצת יותר מה זה הר חורב. אומר, הר חורב, הגמרא אומרת, למה שמו חורב? שעליו נשמתה החרב. החרב נשמתה עליו. מה פירוש? הלוא ככה אמר לעשיו, שעשיו ויעקב רבו ביניהם על הברכות, אז עשיו היסטום עשיו את יעקב, מה עשה לו בסוף? הברכה אחת היא לך אבי, ברכני גם אני אבי. אז הוא ברך אותו ומה אמר לו? ועל חרבך תחיה. והיה כאשר תריד, ופרקת עולו מעל צוואריך. יוצא, כשאנחנו שומרים את התורה, אז הגויים תחתנו. אם חס ושלום לא שומרים את התורה, ממנה, מתי מיד הם מתחילים? יוצא בהר סיני, משם ירדה החרב. זה עוד טעם, לא חורבה, אלא לשון חרבות, חרב. שהחרב באה משם. זה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, בגמרא, הספר והסייף ירדו מקורחים יחד מן השמיים. כשקיבלנו את התורה, קיבלנו עם זה סייף. אמר הקדוש ברוך הוא, אי ספרה לסייפה. אי סייפה לספרה. מפקחים ורבים ועושים סתם מקשקשים, זה שנאה. בני ישיבות, כן בני ישיבות לצהל, לא בני ישיבות לצהל, תורתו אומנותו, לא תורתו אומנותו. שפסיקו קשקש, שכאילו הם יש להם איזה אומנות, אלה שמדברים בעצמם. פרזיטים, הם עצמם אוכלי חינם, על חשבון הציבור. אנחנו, אין עם ישראל לא יתקיים אם אין תורה. הרי כל הצרות שלנו, שבאו עלינו, זה בפשעה של תורה. זה אדם צריך לדעת להכניס לראש. לא יעזור כלום. טעינו כצון ועבדנו ועדיין לא שבנו מתאייתנו. מה אנחנו אומרים שם בסליחות? שוטטנו בארבע פינות, תרופה לא מצאנו. הולכים אצל האמריקאים, פעם אצל הצרפתים, פעם רוצים להביא F3, F4, הכל אפסים. F2, F18, F6, F9. לא עוזר כלום. שבנו אליך במושת פנינו ושחרך אל ואין צרותינו. אז מה יוצא? שהעיקר זה התורה, שאין ספרה, אז היא ספרה לסייפה. אם לומדים בספר, אז אין סייף. אבל אם חס ושלום רוצים סייף, חרבות וטנקים, אז לסייפה. לא, אין ספר. אז זה השם הצילנו. לכן הגמרא אומרת, מי שלומד תורה לפרקים, הרי זה דומה לנואף ברמינן. אדם שלא לומד תורה באופן קבוע. אין מתי שיוצא לו. הוא אומר, אתה לומד? הוא אומר, כן, לומד. לפעמים יוצא לי ככה חצי שעה פה, יוצא לו. אז זה כמו בר מינן האיש הזה. למה זה? מתי שמתחשק לו, יצר גובר עליו, הוא הולך עושה את אהבתו. לימוד תורה צריך שיהיה קבוע. אפילו חצי שעה ביום, אבל קבוע. אפילו רבע שעה ביום, אבל קבוע. אבל שזה לא קבוע, זה לפעמים כן, לפעמים לא, או איך שזה יוצא לו, זה נואף אישה, ככה אומרת הגמרא, נואף אישה חסר לב. הלו התורה נמשלה לאישה, כל ספר משנה מדבר על אישה. מי זאת האישה הזאת? תורה חיים עם אישה של אהבת. זו התורה הקדושה, לה הוא קורא אישה. אומר שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. זה אדם,
הם מצוות אישה יפה. מה זה אישה יפה הכוונה? שאלו רבותינו, מה פירוש הפסוק? אישה יפה בשרת טעם. יפה הכוונה, יש לה את כל התכשיטים שבעולם, אבל היא אילמת, מה שווה? זה שרת טעם. כי הטעם של הדבר זה הדיבור. כשיש דיבור אז יש טעם. כשאין דיבור אין טעם. אז מה שווה אישה כזאת? מה יכולה לעשות עם אישה כזאת? אומר אותו דבר, אדם שיקיים את כל המצוות שבעולם, אבל תורה הוא לא יודע, לא שווה כלום. את המזוזה הוא ישים אותה הפוך. הוא חושב שהוא קיים מצוות מזוזה. כי הוא לא למד מעולם. התפילין לא במקום. יקנה תפילין הכי מעודרות שיש. וכן הלאה, שבת, הוא יענק את השבת עם עגלים ועם כבשים ועם מה שהוא רוצה, יקנה לו כל מיני מעדנים, אבל לשמור שבת כהלכתה הוא לא יודע. מה זה שבת? זה רק קידוש ולהגיד שירים של שבת, זה נקרא שבת, צריך לדעת הלכות שבת. אז בלי תורה לא עשינו שום דבר, העיקר חסר מן הספר. למה המשיל אותו לחזיר? מזם זהב באף חזיר. המראה אומרת שהחזיר הזה הוא צבוע, הלו הוא הסמל של עשיו. תראה היום אלה אנשי עשיו שבאים פותחים מסעדות, מה הם עושים? הסמל שלהם שמים איזה עיגול בתוך החזיר. החזיר הזה פושט את תלפיו, הרגליים שלו הם סימני טהרה. יש לו סימן אחד של טהרה וסימן אחד של טומאה. סימן של טהרה זה תלפיו שהם מחולקות לשניים, פרסותיו סדוקות כמו הצון והבקר הקשרות, אבל הוא אינו מעלה גרה. הבעיה שלו זה הפה, הרגליים שלו בסדר, אבל הפה שלו לא בסדר. נזם זהב ואף חזיר. הוא מסתכל על האף שלו, איפה הוא נמצא כל הזמן? בהשפטות. הוא נובר בהשפטות, האף שלו שרוע פרמינן, כמו לא עליכם, חוץ מכבודכם, כבוד המקום, כמו מקום של ביוף, גרף של רי, זה דינו של, של הפנים של החזיר, כל הפה שלו. אומר זה אדם שיש לו חס ושלום נזם זהב, אבל תורה אין לו, אז הוא יכול להיות הגרוע שבגרועים. כי מי שאין לו תורה הוא לא יודע מה מותר מה אסור, הוא עושה הכל הפוך. לא אמר עץ חסיד ואין בור ירחת. מה שווה אדם בלימוד תורה? הוא כתב הנודע ביהודה והביא זה משנה ברורה. אם אדם יבוא יגיד אני בשבת לא רוצה ללמוד הלכות שבת, תגיד לו מה תעשה? הוא אומר אני לא יוצא החוצה, אני לא מדליק אש, אני לא נוגע בכלום. אומר, יושב בבית, יכול לחלל שבת 100 פעם כל שעה. למה אם הוא לא יודע מה זה הלכות בורר, מה זה הלכות צוחט, מה זה הלכות כותב, מה זה כושר, מתיר. יש 1001 פרטי פרטים בהלכות שבת. אז אם הוא לא למד תורה, איך הוא יודע מה מותר, מה אסור? אז לא עשה כלום. לכן אמר, נזם זהב באף חזיר. ועוד, למה קרא לזה נזם זהב? אומר רבי שמואל דאוזידה, הגמרא אומרת שנה הוא פירש קשה מכולם. תדע, אם תפגוש אחד שהוא לא דתי בכלל ולא למד מימיו תורה, זה עוד יש תקווה ממנו. למה? יום אחד אחזור בתשובה. אבל אחד שהוא חצי חצי, מאלה שהם יודעים את התורה ומורדים בה, הוא אומר, אני אתראה אותי ככה, למדתי מסכתות, אני יודע, והוא כעת כמו זה. זה הכי גרוע מכולם. שנה הוא פירש, למד פעם בפירש, עזר את התורה, זה יותר קשה מהכל. למה לחזור אחרי שהוא כבר היה בתורה זה קשה מאוד. ההוא שלא למד בכלל, היצר הרע עוזב אותו, אבל זה שלמד אי פעם זה מצבו יותר קשה. לכן אמר נזם זהב באף חזיר. ושאלנו למה אמר אוי להם, מה זה להם? אוי לבריאות מהנבונה של תורה, מה זה אוי להם? אלא אמרו ככה, אוי להם. אם ראית אדם צועק אוי, זה פירושו. אם ראית אדם צועק אוי, אוי מס הכנסה רודפים מחריו, אוי מה עם עשו לו ככה, אוי אשתו עושה לו צרות, אוי יש לו חזר מהרופא שמע בשורות לא טובות, אתה יודע למה זה? מעלבונה של תורה. לכן אמר אוי להם. אותו אדם שקיבל אוי, קיבל איזה מכה והוא צועק אוי, תדע שזה מעלבונה של תורה. לכן הגמרא אומרת, טוב לו לאדם שיצעק בהתחלה מאשר יצעק בסוף. לנו מה זה יצעק בהתחלה? אלא שיצעק בהתחלה הכוונה שיצעק בתורה שהוא צעיר, או בתחילת ימיו יושב ילמד תורה, אפילו שהוא לא מבין, יצעק, ילך אצל החכם שיסביר לו, ילך לפה שיבאר לו, כדי שלא יצעק בסוף. הכוונה כשהוא יקיים את התורה כמו שצריך בצעירותו, אז התורה תגן עליו. אבל זה שלא רוצה לצעוק בהתחלה, הוא צריך לטייל ולאכול וללמוד ולהוציא בגרויות ותעודות וכו' 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 וכו'. אז זה אחר כך כשיהיה בסוף ימה ויהיה לו צרות יצחק אחר כך, אז יותר טוב לצעוק בהתחלה לצעוק לימוד תורה מאשר לצעוק אחר כך. זה אמר אוי להם לבריות מלבונה של תורה. זה שאתה רואה אוי להם, זה שהם אומרים למה אוי להם, למה יש להם צרות, מה עשיתי, תגיד לו לא למדת תורה, לא למדת תורה. זה גמרא אומרת בשיר השירים, אל גינת אגוז ירדתי לראות ביבי הנחל. אל גינת אגוז, התלמיד חכם זה שלומד תורה נמשל לאגוז, כמו האגוז הזה, הקליפה שלו קשה מאוד, אבל אתה שובר את הקליפה ואתה מוציא אחר כך את הפרי, איזה פרי טעים מאוד, הוא מזין, הוא מבריא, הוא טוב, אין דבר רע באגוז. אותו דבר התורה הקדושה, נמשלה לאגוז, זה קשה ללמוד. צריך להתמודד עם קושיות, עם תירוצים, עם מחלוקות, עם פלפולים, גם עם נחיות של העולם הזה, לוותר על הרבה דברים. כמו שהמשנה אחר כך אומרת, כך היא דרכה של תורה, בת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, ועל הארץ ישן, וחיי צער תחיה. אבל אשריך וטוב לך לסוף. על גינת אגוז ירדתי, אומר, אבל מה ההמשך? לראות באיבי הנחל. מי זה איבי הנחל? הנחל ידוע, הוא בחורף יש לו מים, בקיץ אין מים. זה דומה לאדם שהוא לומד תורה. זה שהוא לא יכול, הוא לא לומד. אומר הקדוש ברוך הוא, את זה אני רוצה שתשגיח עליו. יש אדם שקבוע נמצא יומם ולילה, זה משהו אחר. אבל יש אדם שפעמים כן ופעמים לא, לראות בלבי הנחל. עכשיו מי אמר את המשנה הזאת? אמר אותה רבי יהושע בן לוי. לדעת מי זה רבי יהושע בן לוי, מסתכל בהרבה מקומות בתלמוד שהוא מוזכר, היה לו עניין גדול עם לימוד תורה. יש במסכת כתובות דף עין זין, שם הגמרא מספרת מעלינו על מחלה שהייתה ידועה אז, כנראה זה משהו שיש גם היום מעלינו. הגמרא קורא לזה בעלי רעתן. רש"י אומר זבובים של בעלי רעתן, היה מין זבוב, כנראה זה מין חיידק שהוא נמצא בתוך המוח, הוא פוגע במוח. זה מה שהיום קוראים כמו דלקת קרום המוח. זה דבר מדביק. ידוע שבמינם במשפחה יש דבר כזה, מיד מחסלים את יתר בני המשפחה. יש סוג שזה מדביק, יש שלא. תורה אומרת שם, היו זהירים בזבובים של בעלי רעתן, שבמינם המחלה הזאת הייתה נפוצה, פתאום, מתפרצת, צריך להיזהר שלא להידרק. תורה שם אומרת על כמה חכמים שלא יושבים, אפילו ברוח שבא משם, האוויר שבא דרכם, יכול להדביק עד כדי כך. הרב המשיכה ואומרת, רבי יהושע בן לוי הבא מקרח וקרא בהו. כלומר, שהיו אנשים כאלה שחולים בזבובים של בעלי רעתן, מה היה עושה רבי יהושע בן לוי? היה בא לאדם, תופס אותם, מחבק אותם ולומד איתם תורה. אמרו לו, חכמים, מה אתה עושה? זה סכנה. הרי אפילו בצד שלהם אסור לשבת, ברוח, הכיוון שלהם. אחד אומר, אפילו בשורת הבתים שהם גרים אסור לגור. עד כדי כך. מה אמר להם? כתוב בפסוק, הילד אהבים ועלת חן. התורה במשלי הפסוק אומר, הילד אהבים ועלת חן. אמר להם רבי יהושע בן לוי, אם חן היא מעלה מי שלומד תורה, בכל שכן שהיא מגנה, מי שלומד תורה לא צריך לפחד. וככה היה, היה עושה כך, ולא היה ניזוק. והוא, סופו מה היה? נכנס חלק הרגן, שם הגמרא בכתובות מדעת המעשה, שהיה חברו של מלאך המוות. והלך איתו, לקח לו את החרב, ונכנס תוך גן עדן, קפץ לתוכו, ראה את רבי שמעון בר יוחאי, יושב על 13 ספסלים של זהב, מדרגות של זהב. ואז, האמת, יש מדרש שנקרא מסכת גן עדן. שם מובא המשך המעשה. שם כתוב, שכשמלאך המוות ראה שרבי שמעון בר יוחאי ברח לו, והסכין הייתה אצלו, הלך להתלונן, הגיש נגדו בגץ נגד רבי יהושע בן לוי. אבל אז הבגץ היה בגץ של יהודים כשרים, ומי הוא הלך? הלך לקבול עליו אצל רבן גמליאל. אמר לו, היית מעשה לי רבי יהושע בן לוי? צחק עליי, אמר לי, אני מפחד שיצאתי, באתי, אמרתי לו, הגיע הזמן ללכת לעולם. אמר לי, בסדר, אבל לפני שאתה לוקח אותי תראה לי איפה המקום. ואני אמרתי לו, בסדר, אני אקח אותך לראות. לקחתי אותו בדרך, אז הוא אומר, רגע, לא, אני לא מוכן ללכת, אני מפחד מהסכין שלך, תן לי את החרב שלך. ונתתי לו את החרב, זה הנשק האישי של מלאך המוות, לקח אותו רבי יהושע בן לוי. זה עבירה פלילית ממדרגה ראשונה, הוא עושה. עכשיו, מה עשה הטמבל הזה? הוא אמפתי, מאמין לכל דבר הזה. הלך, הלך רבי יהושע בן לוי נכנס בפנים, זה הלך להתלונן עליו אצל רבן גמליאל. שמע רבן גמליאל, אמר לו למלאך המוות, בסדר, אני אגיד לו שיחזיר, אבל תלך אליו ותגיד לו שאם הוא שם, שירשום לי את כל הסדר התניות, ארכיטקטורה של גן עדן וגיהנם, איזה מחלקות יש שם, כמה קומות. וזה יש ספר שנקרא, מדרש קטן, נקרא מסכת גן עדן. שם כתוב שכהלך מלאך המוות יסיפר לרבן גמליאל, ואז בא רבי יהושע בן לוי וכתב לו שגן עדן יש בו שבעה קומות, שבעה היכלות שידועים לנו, ואמר לו ויש שם הגודל של כל אחד ואחד 12,000 ריבו מיל. 12,000 ריבו, עשינו פעם חשבון, 1,000 ריבו זה 10 מיליון, 12 פעמים 10 מיליון, 120 מיליון קילומטר אורך, 120 מיליון קילומטר רוחב, של כל קומה בגן עדן. והוא מתאר שם מה שיש שם, איזה נהרות, איזה מעדנים, וכל זה תדעו, זה גן עדן שלמטה, יש עוד גן עדן למעלה, עליו כתוב, עין לא ראתה, אלוהים זולתך. בקיצור, והוא מראה שם, הוא אומר, קומה א', שם כל אלה שהתגיירו. ומי יושב עליהם? עובדיה הנביא, הוא היה גר, זה קומה ראשונה. קומה שנייה, כל בעלי התשובה שם. ועליהם ועל כולם מנשה בן חזקיהו, הוא היה בעל תשובה, הוא עובד תשובה לרבים. אחר כך קומה שלישית, אבות העולם, כל אבות העולם שם יושבים עם כל הצדיקים. קומה רביעית, צדיקים גמורים שבכל דור ודור, כל הצדיקים שהיה בכל דור שהגנו על אותו דור, כמו למדבר צדיקים ועוד, אלה נמצאים שם בקומה הזאת. קומה מעליה, כל אלה שמתו על קידוש השם, נהרגו על קידוש השם, שם הם נזק. קומה מעליהם, יש שם גם חכמים וצדיקים, זה עוד. עוד חכמים כנראה, זה מדרגה שנייה של צדיקים. קומה יותר גבוהה, שם כל ישראל. עכשיו יש, אז אליהם שבע קומות, כל קומה יש לה מדור, כל אחד לפי מדורו ולפי מעלתו נמצא שם. והוא מתאר לו שם את האורך, אחר כך גם של דהינה וכו', מובא שם כל העניין הזה. זה היה רבי ישמעאל. ולמה רבי יהושע בן לוי? למה זכה? הזכרנו שהתורה היא הכל. הוא סכם, תעקוב אחריו ותראה, מסכת עירובין דף נ"ד, שם יש סוגיה שלמה, מינון ג' מדברת במעלת התורה. בדף נ"ד שם כתוב כל הסוגיה הזאת, חש בראשו יעסוק בתורה, חש בבטנו יעסוק בתורה, חש בעיניו יעסוק בתורה, חש בכל גופו יעסוק בתורה, בכל הרב פסוק. מי אומר את זה? רבי יהושע בן לוי. שנאמר, ולכל בשרו מרפא. אז התורה היא הרפואה של הכל. רבי יהושע בן לוי בדק את זה. יש בירושלמי מעשה נורא עליו. שם כתוב, היה לו נכד, הנכד שלו, הוא, רבי יהושע בן לוי, סתם לדעת, אביו קראו לו שמו הפרטי לוי. אביו זה לוי תלמידו של רבנו הקדוש. וזה רבי לוי ברסיסי. חברו של שמואל. שמואל האמונה, אלה התלמידים של רבנו הקדוש כולם. הוא היה בנו הגדול של רבי לוי. רבי לוי ורבי אפס, שבעה תלמידים לרבנו הקדוש, מובאים בסוף מסכת כתובות שם. זה בנם, בנו של לוי, רבי יהושע בן לוי. הוא היה לו נכד. כל ערב שבת, אומר הירושלמי, היה הנכד הזה קורא לו את כל הפרשה לפניו. שניים מקרא ואחד תרגום. קורא לו את כל הפרשה של השבוע. ילד קטן, בן חמש. יום שישי אחד, רבי יהושע בן לוי היה טרוד, היו אצל אנשים, היו בזה בית דין, בית מדרש, שכח ללמוד עם הנכד, הלך למרחץ בעוד לקבל שבת. פשט את בגדיו, בא להיכנס למרחץ, נזכר שלא למד עם הנכד. יצא והתלבש, וזקן כבר היה. לא התרחץ, יצא והתלבש, ויצא החוצה, וחזר לבית, וקרא לנכד, וישב ללמוד איתו את כל הפרשה כולה. אז שם כתוב בגמרא ששאל אותו חכם אחד, אמר לו, מה כל החרדה הזאת? מה, אז היית מתרחץ ואחר כך קורה, פעמיים עכשיו עשית עבודה כפולה. אמר לו, וכי קטן בעיניך ללמוד תורה עם הנכד? הגמרא אומרת, כל מי שזוכה שיש לו בן בנו ולמדו תורה כאילו קיבלה מהר סיני, שנאמר, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. מכאן עמדנו, אדם שזוכה לראות את בן בנו וזוכה ללמד אותו תורה, ללמוד איתו אפילו א' ב', זה כאילו קיבל את התורה מפי מהר סיני, מהקדוש ברוך הוא, ומוסר אותה לישראל, כמו משה רבנו זוכר. אז הוא הראשון הנביא לא היה הולך למקווה ביום שישי עד שהיה לומד עם הנכד שלו. זה כאן כרובותיי, כמה מושג אנחנו צריכים ללמוד. אנחנו דואגים לעצמנו, אשרי עם ישראל, יש הרבה אנשים, באים בתי הכנסת, בתי מדרש, שיעורי תורה, אבל הילדים איפה? אתה לא יודע איפה. והנכדים, השם ירחם. אדם צריך לדאוג שהבנים והנכדים ילמדו תורה, תורה קדושה, תורה טהורה, בעולתם לבניך ולבני בניך. והוא היה אוהב מאוד את ארץ ישראל, יש מוסרת כתובות, בדוף קופיות ב' שמה, תראה כתוב שפעם אחת, הוא הלך באיזה קרן, והראה אשכול ענבים ענק, הוא לא ידע שזה אשכול, הוא צעק ואמר, תזהרו, יש עגל, נכנס לתוך הקרן, מהר שלא ירוס את הענבים, תוציאו אותו משם. אמרו לו, לא, לא רואים עגל, הוא אומר, הנה, הנה, שם יש עגל. אמרו לו, הרב, לא זה אשכול גדול של ענבים, היה בגודל עגל. אז הסתכל, והיה כאב לו, הוא ידע, זה התחיל החורבן אז. אמר, ארץ, ארץ, תכסי פירותייך, עד ארץ ישראל, תעלים את הפירות. למי את נותנת את פירות אלה? ככה אמר, לערביים הללו? הוא אומר שם רבי, יהושע בן נרי עליו השלום. אז תאר לך, היה יודע מה זה. ואז בשם הגמרא מביאה בירושלמי, שפעם אחת היה איזה גזירה ברומי, והוא נסע לרומא לבטל את הגזירה. מי לקח איתו? את רבי חנינה. זה רבי חנינה בר חמה. סתם רבי חנינה, זה רבי חנינה בר חמה, נכדו של רבי חנינה בן דוסר. כך מביא סדר הדורות. זה בן בנו של רבי חנינה בן דוסר. קראו לו רבי חנינה סתם, רבי חנינה בר חמה. זה תלמיד רבנו הקדוש. הוא שומר ליד רבנו הקדוש כשאנטונינוס, היה בא אצלו במין של הגמרא המדיעה, היה פגש את רבי חנינה. אז אמר לו, אמרתי לך שאף אחד לא יהיה לידי שאני בא. אמר לו, זה לא אדם. זה דן בעיניש, זה מרח. אז הוא לקח אותו איתו רבי ישר בן נביא, ונסעו ביחד לרומי. כשהגיעו לרומי, כתוב שהמלך קם. פעמיים קמת מספיק. אז כתוב שהמלך קם. ראה אותו המלך ועמד בפניו. עמד בפניו. כל השרים הזדעזעו. אמרו למלך של רומא, אתה עומד בפני שני היהודים הללו? אמר להם אלה, פניהם פני מלאכים. וללא פני אדם. אמר רבי יהושע בן לוי ורבי חנינא בר חמא. מכאן ראינו מעלתו של רבי יהושע בן לוי. לכן הוא מתאים לו המשנה הזאת. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום היום בת קול יוצאת מאחורי ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. הוא היה שומר על זמנו מאוד מאוד. הוא היה מסכת מועד קטן, שם יש סוגיות שלמות שמדברות לא עלינו על ניחום אבלים, מעלת ניחום אבלים וקבורת המת והספט של המת. הוא היה רבי יהושע בן לוי, אף פעם לא היה הולך לנחם אבלים, והיה חבנו על הזמן. היה הולך רק לבית של אבל שלא ישאיר בלים. שם יש מצווה. אז מכאן היינו, אנשים חושבים היום הפוך. אם מת אחד יש לו ילדים, אז הוא אומר, אני אלך לנחם, שהילדים שלו יראו אותי, שאני כאילו אחזיק להם, יחזיקו לי טובה וזה. ואם אין לו בנים, בא נפקא מינה, הוא אומר, בן כה אין לו בנים. הפוך. הוא היה הולך דווקא לבית של אבל, שאין בנים. זאת אומרת, יש יותר מצווה. למה המת הזה מסכן, הוא בצער גדול, הוא כמעט מנוחה שלא חסרה לו. אז יש מצווה, לא כמו כתוב שם על היהודה, פעם היה מת אחד בשכונתו של רבי יהודה, מורה אומרת, הוא היה ערירי. מה עשה רבי יהודה? כל השבעה ימים היה אוסף מניין ומתפלל אצלו בבית. וכאן למדנו שמה שמתפללים בבית האבלים, זה לא בשביל האבלים, זה בשביל המת. המת עצמו נהנה שרואה שבאים במשך השבעה ימים לבית שלו ומתפללים שם. אז אפילו אין לו בנים, יש מצווה ויותר מצווה. זה היה רבי יהושע בן לוי היה עושה. היה הולך לזיכרון שלו היה עצום בשל מסכת כתובות בירושלמי, שהפעם התווכחו שמואל והוא על הזיכרון. מי יש לו יותר זיכרון? רבי יהושע בן לוי אמר שהוא זוכר את פניו של המוהל מהברית שלו. ותראה איזה זיכרון היה לו, תינוק בן 8 ימים, מאז כבר הוא זוכר הכל, זוכר את פני המוהל שבא לו. תראה איזה זיכרון עצום היה לו. הוא זכה מאוד, זכה שכשפעם אחת רצה לראות את המשיח, שאל את אליהו, אמר לו אליהו, אני יושב בשערי רומי. הלך לרומי, פגש את המשיח. אמר לו המשיח, שלום עליך בר לוי. כשחזר וסיפר את זה לאליהו הנביא, מה אמר אליהו הנביא? הבטחה אחלה ולאבוך לעלמא דאתיה. איך הוא אמר לך? הוא לא אמר לך שלום לך יהושע. שלום לך בן לוי. זאת אומרת, גם לך שלום, וגם לאביך שלום. כלומר, אתה ואביך מזומנים לחיי העולם הבא. וזכה, רבי יהושע בן לוי רואים את המעלה שלו. הגמרא מספרת, מסכת כתובות, מסכת שלנו, של סוגיה שלנו, שבשעה שהוא נפטר, והביאו אותו לגן עדן, היה אליהו הנביא הולך לפניו וצועק, פנו מקום לבר לוי, פנו מקום לבר לוי, תכינו מקום, רבי יהושע בן לוי. למה כל זה? כי היה מדקדק על כל השעות והרגעים שלו, שלא לאבד אפילו רגע אחד בלי לימוד תורה. היה לומד תורה יומם ולילה, לכן אמר, אוי להם לבריות מהארגון של תורה, יש עוד פירוש, מה זה להם לבריות? כמו הוא אומר, שאם אדם רואה שיסורים באים עליו, יפשפש במעשה. למה? בכך יש איזה עבון. כי אין מיטה ברוחת, אין יסורים ולא עבון. שואל את הגמרא, לא פשפש ולא מצא. הרבה מדברת על אנשים צדיקים, כמו התנאים והאמוראים, שהם בטוחים שאין להם עבון. אז הוא בדק את כל המעשים שלו, ולא מצא שום עבון. מה יעשה? שיבה הגמרא יתלה בביטול תורה. מוכרח שיש לו עבון של ביטול תורה. וכל המפרשים שואלים את הסוגיה הזאת ממובנת. אם בהתחלה אתה אומר שיחפש עוללות, הוא חיפש ולא מצא, איך פתאום בפעם השנייה הוא מוצא בביטול תורה? הביטול תורה זה גם עבון, הביטול תורה זה לא עבון, זה מצווה. אמנם הנווי עלינו ביטול תורה שלהם, שהיה להם, אז הם דקדקים ברגעים ובשעות. אנחנו בעוונות רבים הרבה פעמים מזלזלים, אבל מה זה שהוא אומר פשפש ולא מצא ואחר כך יתלה בביטול תורה? אם בהתחלה לא מצא, איך ימצא אחר כך? זו השאלה שכולם פרשים שמה שואלים, אלא בירו כך. פעם מינן, כשבאים יסורים על האדם, הגמרא אומרת, הם באים בשלבים. שלב א', ממון, נזקים של כסף. אז הטיפש מה אומר? אלא כפרה, ממשיך עליה, אבל הוא לא יודע מה בא אחר כך. תחזור בתשובה, זה איתותים. זה איך שבא לו נזק של ממון, היו הצדיקים, ונשבר להם כוס, מיד עושים תשובה, בידוי. היום צועקים, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, נשבר כוס. שמח, וזה סימן ברכה. איזה סימן ברכה? שלוטה, איפה זה כתוב? להפך, כל נזק הכי קטן שיש לו לאדם, מיד צריך לחשוב מה עבור. אז יהיה נפעלה נזקים קטנים, זה מתחיל עם שמירת קורס, אחר כך זה נקרע לו חוץ מקרות כמה נעליים, אחר כך המשקפיים, אחר כך זה, אחר כך מתחיל כבר דברים יותר חמורים. הוא לא אומר את השלב הבא ברמינן, בניו חולים, בניו סובלים. השלב השלישי, גופו. זה ברמינן, זה מחלה מקבל, וזה כל זה איתותים, כל הזמן יש איתותים. אז זה הולך לפי סדר. הגמרא אומרת, אם רואה אדם שיסורים בעולם, זאת אומרת, ענב לא התחיל עם הכסף ועבר לבנים, אלא דבר ראשון, פתאום יום אחד, הוא קם, מטושטש לו בעיניים ועליכם, הולך לרופא, אומר לו, אוי ואבוי, צריך לעשות ציטי, בבת אחת. למה היה צריך קודם להיות איזה נזק של כסף, איזה איתות, ועלינו אקסידנט באוטו, היו גונבים הרכב, היו גונבים זה, היה חוזר בתשובה. אומר, בשפש המעשה, כנראה הוא עשה איזה עבון משונה, שהעבון הזה גרם שהכל ילך הפוך נגד הטבע. לא עבונות רגילים. יש עבונות רגילים, אנשים בהתאם, רגילים גם כן, סטנדרט יש. אבל יש עבון יוצא מן הכלל, גם העונש יוצא מן הכלל. אז זה משונה. לא מצא עבון, יתלה בביטול תורה. למה? ביטול תורה זה בלי תורה אין עולם. סימן שהוא לא לומד תורה כמו שצריך. או שהוא לא לומד בכלל, או שהוא לומד או לומד כמו שצריך. זה הטעם שאמר, אוי להם לבריות. מה זה להם? אם ראית שהבריות סופגים מכות בגוף, בלי שיהיה קודם בממון, אוי להם לבריות, אתה יודע למה זה? מהאלבונה של תורה, הם מהאליבו את התורה. חי אדם צריך להיזהר מאוד מאוד במעלה של תורה. ואמר, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אני לא שבן חורין. למה זה בן חורין? רבי דוד הנגיד, זה נכדו של הרמב״ם. רבי דוד, בנו של רבי אברהם. רבי אברהם זה היה בנו יחידו של הרמב״ם. הוא היה רב במצרים, הוא כותב, שהוא פירוש על מסכת ארוך. הוא אומר, תראה, הכל מידה כנגד מידה. אדם, יש לו גוף ויש לו נשמה. יש פעמים שהוא משעבד את הגוף, פעם את הנשמה. לדוגמה, הוא בא לאכול, אז אם הוא אוכל רק מה שהוא צריך, הנשמה נהנית והגוף נהנה. אוכל יותר ממה שצריך, הנשמה סובלת. מענה אותה. יושב יותר ממה שצריך, אותו דבר. מטייל יותר ממה שצריך, נח יותר ממה שצריך. בקיצור, כל סוג טענות בעולם שהוא עושה יותר מהצורך, הוא מענה את נשמתו. אבל כשהוא הולך ללמוד תורה, אז זה בסדר, הגוף עוד בסדר, אבל מתי שמתחיל הגוף לסבול, למשל הוא לומד תורה והוא צמא, הוא לומד תורה והוא רעב, הוא לומד תורה והוא רוצה לישון, אז כעת הגוף סובל והנשמה נהנת. נהיה הפוך, מצב הפוך. אומר, אין דבר. תתחיל להתרגל, לתרגל את הגוף, עד שהגוף שלך ילך ויתרגל להמעיט בהנאות העולם. תראה משה רבנו עליו שלו. ישב בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שותה, איך יכול להיות? אדם לא יאכל ולא ישתה, שבוע ימות מיד. אבל משה רבנו מה היה איתו? הוא המעיט את הנאות גופו, הלך והמעיט, הלך והמעיט, הלך והמעיט, עד שכל כך הזדכך, שעלה למרום, ישב 40 יום ו-40 לילה עם הקדוש ברוך הוא, לחם לא אכל ומים לא שותה, והגיע לתכלית הזיכוך. אומר, זהו שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. כשאדם עוסק בתורה, הופך להיות יותר רוחני ויותר ויותר. ואז לא מפריע לו עניינים גשמיים, מה שהיה מפריע לו מקודם. כמו שמסופר, כמה וכמה חכמים, שפעם, בהתחלה מצעירותם, היו אוכלים, היו נהנים, היו להם כל מיני תענוגים. שישבו ללמוד לו תורה, לא אכפת להם, ומתאבק בעפרת להם, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה. זה הדבר. כותב רבי דוד הנגיד, בכלל עלבונה של תורה, תימו לב מה הוא אומר דבר נורא, אדם שיש לו ספרים בבית, והוא לא פותח אותם ולא לומד בהם, הרי הוא מעליב את התורה, שכן, מה הוא עושה בהם? גניזה, הם גנוזים אצלו, אומר אדם כזה, אוי ואבוי, לא הוא נשמתו, כותב רבי דוד הנגיד. אז גם אדם צריך להיזהר, שיקח הספרים שלו, אשר ילמד בהם. היה פעם מעשה, היה חכם אחד פה גרב בשכונה, נפטר עליו השלום. היה לו ספרייה נדירה מאוד מאוד. ספרייה גדולה. הרבה חכמים שהיו צריכים לעיין, היו משמידים ממנו ספרים. פעם אחת בא אצל מורבי עליו השלום, היה בוכה, רואה את כולו בוכה. לא מה יש, אומר, תשאל עליו. לא יודע, אתמול בלילה, באו בנביר הביתה, רוקנו לו את כל הספרייה. היה איזה 5,000 ספרים, לקחו את הכל. אמר לו, תשמח, 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 תעשה סעודה ותרקוד. אני אעשה סעודה? נגידו לה ספרים. אתה יודע כמה הם שווים? אתה יודע, יש שם ספר אחד שווה 10,000 דולר. אתה יודע, אחד ככה. אמר לו, תשמח ותרקוד. למה? אמר, הצילו אותך מדין שמיים, הוא יהיה זקן כבר. בין 75, קרוב ל-80. ואולי מפחדים, דברים גלוי. אמר לו, תראה בינינו, עוד כמה שנים תחיה. שנה, שנתיים. אתה לומדת בספרייה? אומר, לא, כבר 20 שנה לא פתחתי אותה. אמר, זהו. אומר, בשמיים רחמו עליך. עוד מעט הוא צריך ללכת. יבואו הספרים למעלה, יגישו נגדו תלונה, יתלוננו עליו. יגידו, אנחנו היינו שבועים אצלו בבית. בשבי. גנז אותנו ויסד בארון במצרים. ללמוד בהם לא למד. עכשיו הגנב הזה, הוא מזכה אותך. הוא מה יעשה בזה? הוא יודע ללמוד? גנב לא ידע ללמוד. הוא ימכור את זה, הוא ישלח את זה, יבואו אנשים יקנו, יתרמו את זה לישיבות, יתרמו את זה לספריות, ובסוף יגיע לידי חכמים, ילמדו, כל התורה שהם ילמדו זה שלך. פשוט, אתה הגורם. אז ככה מזכים אותך, תשמח. אמר, לא ניחמתני, ניחמתני. עכשיו אני רגוע. זה אמת, הרבה פעמים אדם חושב, ספרים, שם בבית, לקישוט. זה לקישוט, ראיתם אותו? הנרות הללו, נרות חנוכה, זה לראותם בלבד. אבל תורה צריך ללמוד, אומר רבי דוד הנגיד, אוי להם לבריאות מהאמונה של תורה, אדם שיש לו ספרים בבית, הוא לא פותח אותם, לא לומד בהם, לא לומד, תביא אותם בית הכנסת, שימו אותם שם. תזנן אותם לישיבה, שתקדיש אותם, שישבו ילמדו, ייהנו בהם, ולא בשביל להשים סתם. אומר, זהו חרות על הלוחות, מה זה חרות על הלוחות? כותב הרב ראשית חוכמה רבי אליהו דוד, שלום השלום. אומר, תדע, אדם שחסר לו תורה, חסר לו הכל. אז חסר לו בריאות, חסר לו עושר, חסר לו ולא שווה כלום. יקיים כל המצוות שבעולם, כל המצוות שבתורה, אבל ללמוד תורה לא ילמד, לא עשה כלום. למה? כתוב כי נר מצווה בתורה אור. המצווה זה רק נר. אני מה זה דומה? אדם שמילא את כל הבית שלו נרות, אבל כולם קבועים בלי אור. כמו שלמדנו שבוע שעבר, הבן בהירה אמר, הוא לקח פנס כפרי, הלך לעיר, קלה פנסים, והלך בהם בלילה ונפל בבור. למה? לא הדליק את הפנס. צריך להדליק את האש, אם לא תדליק, לא יעזור כלום. אומר, כי נר מצווה, המצווה נקראת נר, הפנס. אבל בתורה אור זה הבטריות, תורה זה הגפרור שמדליק את האור. אומר אותו דבר, אדם יקיים את כל המצוות שבעולם, אבל תורה לא לומד, אומר לך, לא יעזור שום דבר. כותב, זה רבי, ראשית רוחמה אומר, זה סוד של רבי עקיבא על השלום. הגמרא אומרת, איך חזר בתשובה רבי עקיבא ולמד תורה? היה רואה יש אותו בסבוע. פעם אחת הלך לראות את הצון, הגיע, הסתכל על המעיין, כל פעם הוא עובר ליד המעיין, לא שם לב, יום אחד שם עיניו, וראה מים מטפטפים, ועשו חור באבן. אמר, היינו דכתיב, הוא לא יודע תנך, מכאן היה יש הרבה עקירה, כן, בצעירותו בטח למד באיזה קולג' באיזה, אני יודע, אולי בגימנסיה, מי יודע איפה. לכן יש, לא לחוץ ממכם, יש קוראים לעצמם עקיבא, לא רבי עקיבא. שאתם יודעים למה מדובר. אז זה היה, הוא היה פעם אמר, זה היה לא מקצת תנך. אמר, היינו דכתיב, אבנים שחקו מים. מים שחקו אבנים. שמטפטף מים, אפילו שהמים זה נוזל, הוא כלום, אבל שמטפטף אחד אחרי השני, יכול לעשות חור באבן. ומיד רץ, צריך ללמוד. מה שכתוב בעבוד רבי נתן זה מדהים, מי עושה דבר כזה? הלך, הביא את הבן שלו ללמד אותו לתלמוד תורה, והלך הוא והבן, אמר לרב, תלמד אותי ואת בני. אמר לו, איך אפשר? אמר לו, אין דבר. היה רבי עקיבא אוחז בלוח מצד זה, ובנו מצד שני. והמלמד אומר לו, תגיד א', הוא אומר אחריו א'. הוא והבן שלו מלדו יחד, א', ב', ג', ד'. תראה איזה מעלה זאת, איזה מעלה של רבי עקיבא. הולך ללמוד תורה א' ב' יחד עם ילד בגיל 4, הבן שלו בגיל 4, הולך שבגיל 5 ידע לקרוא. אז אומר רבי עקיבא, מה הסוד הזה? למה את מורה מספר איתנו סיפור של המים? אומר, תראה הלוחות, שדיברנו מקודם על הלוחות. נכון הלוחות? הלוחות הם אבנים. למה הם היו? אבן פירינון, זה אבן ספיר. הלא מהפסולת שלהם התרשם, משה רבנו. היו אבן, זה אבן קשה מאוד, קשה מאוד לחקוק בה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? והלוחות, מה עשה אלוקים הם? והמכתב, מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד תורה מלמעלה, יש פה מקום שם שהייתה תורה גנוזה, וטפטף תורה על הלוחות, והתורה נמשלה למים, והיא עשתה חור באבן, ונכתב על הלוח עשרת הדיברות. אז כשרבי עקיבא ראה את האבנים של הבאר, איך שנהיה שם חור, הוא הבין איך הלוחות נכתבו. זה דבר עמוק יש פה. אנחנו קוראים את הסיפור ככה שטחי. אומר הראשית חכמה, פה יש דבר יותר עמוק, שהוא ראה איך הלוחות נחקקו על ידי המים של התורה. אמר, אין דבר בעולם שתורה לא יכולה עליו. הטיפש הכי גדול יכול ללמוד תורה. ואז אמר, עכשיו אני צריך ללמוד תורה. שכן אמר, שאין לך בן חורין, תראה את המשנה, משהו פלא. ואומר, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב, מכתב אלוקים הוא, חרות על הלוחות. חרות! אל תקרא חרות אל החירות, שאין לך בן חורין, אלא מי שעושה בתלמוד תורה. שלא יאמר אדם, מה אני קשה עליי, אני בגיל 70, אני אתקרא את רוצה ללמד תורה. אתה רוצה לחנך אדם בגיל 70, ואחד אומר, אני בגיל 30, אתה רוצה לחנך אותי? כן, עד גיל 70 ועד הרגע האחרון אדם עוד יכול להתחנך. תלמד מהלוחות שהיו אבן ומכתב אלוקים הם. אין לך בן חורין עד שאדם זקן לשבע ימים, יכול עדיין להשתנות. והראיה שהגמרא אומרת שהלוחות לא היו כבדות בכלל, כל עוד היה עליהם עשרת הדיברות, לא היה צריך משה להתאמץ. לא רק שלא להתאמץ, כביכול הם נשאו את משה רבנו. ברגע שירד משה תחת ההר, שראה את ישראל עשו העגל, אברהם עשו העגל, רק אנחנו שתקנו, מה נעשה? ואכלנו אותה. אז מה עשה? פרחו האותיות, כשהאותיות פרחו, ממנה נהיו כבדות. מה הרמז? אדם שלומד תורה צריך לדעת. אל תחשוב שאתה צריך כעת לדאוג לפרנסה שלך אם אתה תלמד תורה, ומה יהיה עם זה, ומה יהיה עם זה, ומה לא. הכל יסתדר לבד. אתה תקבל עליך עול תורה. כשתקבל עול תורה, אז ממנה, כמו שהלוחות הם נשאו, התורה נשאה את האבנים, אבל כשלא היה תורה, אז האבנים נפלו ונשברו, איך כבר אומרת, אם תהיה קירוב ידיו של משה, כבר הם יהיו כבדים, ואז ממנה נפלו הלוחות ונשברו, ככה זה גם כן. אדם שיש לו עול תורה, ניצול מהכל. מאיפה ראיה? מאברהם אבינו עליו השלום. כתוב במדרש, זה הפיוט, תדעו שאנחנו אומרים בראש השנה, עת שערי רצון. הוא כולו בנוי על דברי המדרש. ביום הראו לו, לא נראה רק מה המור. ענה שבו פה עם משולים לחמור, ואני והנער להשתתח. אז הוא אומר, מה זה לא נראה רק מה המור? הוא, אברהם אבינו עליו השלום, כשהגיע ביום השלישי, שואל את יצחק אבינו, אומר המדרש, אמר לו, אני רואה הר נאה, הר נאה, שימו לב, וענן קשור עליו. אמר, זה רואה שכינה. ידע שהבן שלו כבר רצוי לעולה. שואל את אליעזר ואת ישמעאל, ישמעאל, מה אתם רואים? אומר, אני רואה מדבר. מדבר, רחוק, והיה את המקום מרחוק, מדבר. אמר, כל אחד תלוי מה רואה. אז תלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל. מי שמסתכל ורואה מדבר, אז באמת קשה לו, באמת הוא לא יכול ללמוד. אבל יש אדם, הוא לא מסתכל על הקשיים, הוא לא אומר כעת קשה לי ללמוד, וכעת איך אני אלך, ואיך אני אלמד, ואיך בגיל כזה, ואיך אני אתפרנס. אלא הוא מרוב החשק שלו וההתלהבות שלו ללמוד תורה, הוא מסתכל על הענן, הוא מסתכל על ההר הנאה. הוא אומר, אני אלך ללמוד תורה, אני אתענה, אני אתקדם. אז זה באמת זוכה. שבאמת, הלב הקדוש ברוך הוא שחג השבועות, ובא עלינו